הגענו לדף פ"ו עמוד א' בשורה 11, עוד בניין עם כליו שלוקח ברשות המוכר קנה, אמר לרבינו לרבה שיטה שמד רב ושמואל דמת רביו, כליו של אדם קונה לו בכל מקום, בכל מקום נטוי אימי, לאו נטוי רשות מוכר, עד רבה גם שם קונה כליו של אדם, אומרת כמו האטם דאמר לי זיל קני, לרב ושמואל הכוונה, אפשר להגיד שמדובר, שהמוכר אמר לוקח לך קנה את הפירות, אני רוצה להקנות לך אותם על ידי הכלים שלך, במצב כזה שהוא אמר בפירוש, אז ברור שזה קנוי ללוקח. במצב שלא אמר המוכר לוקח לך קנה, יכול להיות שכליו של הלוקח לא קונה כשבושתו מוכר. עכשיו מה עובר לדון בקניין משיכה. תנן אתם במשנה בקידוש נכסים שיש להם אחריות, כלומר קרקעות, נקנים בכסף ובשטר בחזקה, ושאין להם אחריות, מטלטלים אין נקנים אלה במשיכה. ועל המשנה הזו המאוראים הוסיפו בסור המתנו להשמת המשמד רב חיסדא, שנו את ההלכה בשם רב חיסדא, בפומבדית עמדנו למשמד רב כהנא, ואמרנו למשמד רב, ישום משמד רבה. מה הלכה? לא שאנו, כמו שאמרנו, מטלטלים נקיים במשיכה, אלא דברים שאין דרכן להגביע אותם. הם כבדים ואי אפשר להגביע אותם. או קשה להגביע אותם. במקרה, זה המקרה שמטלטלים נקיים במשיכה, אבל דברים שדרכן להגביע, דברים קלים שאפשר להגביע אותם, בהגבה, אם נקיים דווקא בהגבה, במשיכה לא. אז יעתי בבית וקמה להשמטה, הייתי והקשה על זה רבה דבר מתנה להבאי, מהברייתא מתוספתא בבבא קמא, הגונב כיס בשבת, אדם גונב ארנק בשבת, והוציא אותו אומר שתי יחידים ושתי רבים, אומרת כבר חייב לשלם על גניבה, עכשיו בדרך כלל מי שעושה מעשה אחד, שחייבים עליו מיטה וגם ממון, אז פטור, קם לבדירה במיני, כאן הגנב חייב, למרות שבמעשה הזה של הוצאה מרשות הרשות, הוא לכאורה נתחייב מיטה לחילול שבת, למה? שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. חיוב הממון על גניבה חל מיד כשגביע הגנב את הכיס, בעודו ברשות היחיד, ולו חיוב המיטה על איסור שבת יחייב הגנב רק שהוציא את זה מרשות היחיד או רשות הרבים. אז כיוון שכבר התחייב ממון בתחילה, לא פקע חיובו כשנתחייב אחר כך מיטה. אבל אם לא יגבית הכיס, אלא היה מגרר ויוצא, גרר אותו על גבי הקרקע עד שהוציא אותו לרשות הרבים, פטור משלם על הגניבה. שהרי איסור שבת וגניבה באים כאחד, הם באו כאחד. לא נשא גנב להתחייב ממון, אלא בשעה שהוציא את הכיס מרשות היחיד ורשות הרבים. והרי כיס, דבר הגבה הוא, עכשיו לכאורה כיס זה דבר שאפשר להגביע אותו, ארנק, אפשר להגביע אותו. אפילו הכי קנה במשיכה, בכל זאת מועילה בו משיכה לקנות אותו. הרי בסייף החיוב התשלומים של הגנב, חל די מעשה קניין של משיכה, משך את הכיס מרשות הבעלים, מרשות הרבים. כאשר מה שאמרנו מוראים, שכל דבר שדרך להגביעו, אין משיכה מועילה בו. אמר לי הבאי לרבד הבר מתנה, במתנה, מדובר ברצועה, בכיס שיש בו רצועה. אומרת כמו אנא נמי ביטא קמינא, גם אני דיברת על כיס של רצועה, כלומר הקשר, אלא אמר לי, הכוונה בידי דבאי מיטנא, הכוונה בדבר שצריך רצועה, כלומר מדובר על ארנק גדול וכבד מאוד, שקשה להגביע אותו, אין דרך להגביע אותו, אלא בגלל זה שמים בו רצועה, גוררים אותו ברצועה, ומכיוון שאין דרך להגביע אותו, הוא נקנה במשיכה. עכשיו הגמרא מקשה מברייתא שהבינו, ראינו בדף הקודם, תשמע ברשות מוכר לא קנה עד שיגביינה, או עד שיציין ברשותו, כלומר קונה במשיכה. עד מידי דבר הגבעה. היא באה בהגבה כאן, היא באה במשיכה כאן, דבר שדרך להגביע אותו, אפשר לקנות אותו בהגבה או במשיכה. אמר רב נחמן בריצה לצדדין קטן, התנא של ברייתא דיבר לצדדין, כלומר אין הכוונה עד שיגבינו או עד שיצא למרשותו לאותו חפץ עצמו, אלה שני דברים שונים, מידי דבר בהגבה, דבר שדרכו להגביע אותו נקנה בהגבה. מידי דבר משיכה במשיכה, דבר שדרכו במשיכה, אז נקנה במשיכה. תשמע עוד מהמשנה אצלנו, המוכר פירות לחברו משך ולא מדד, קנה, והפירות בני הגבה נינו קטני דקני במשיכה, הפירות זה דבר להגביע אותם, בכל זאת שנינו, שהלוקח קנה אותם במשיכה, אלא אומרת מה אנחנו מעסקים בשליפי רב רב, בחבילות גדולות של פירות, שקשה להגביע אותם. יחי מתראים הסעיף הלוקח פשטן מחברו לא קנה שיטלטלנו ממקום זה למקום אחר, עתו פשטן בשליפי רב רב מילו עבדי, פשטן לא עושים אינו גם חבילות גדולות, כדרך שעושים משאר פירות, למה השתנה דינו משאר הפירות שלא נקנה במשיכה, לומד כמשל עם פשטן זה משתמט, פשטן זה שונה משאר פירות שהוא מחליק. אנחנו נמשיך לעשות ממנו חבילות גדולות. מכיוון שאין עוקדים אותה בחבילות גדולות, שדרך להגביע אותה מן החינמי. לא נקלה במשיכה, אלא בהגבה. עוד אמר לרבינו לרבה שיטה שמע, משנה בקידוש עם בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה בהגבה, דבר מאיר ורבי שמעון בן אלעזר, וחכמים אומרים לו, בהמה דקה במשיכה. אבל בהמה דקה, דבר הגבה, בהמה דקה אפשר להגביע אותו, וקטני דקל במשיכה, הוא מבוא במשנה, שלפי חכמים נקנית במשיכה. עומד משל בהמה, בעצם שונה, דסרחה. דין בהמה הוא שונה, הוא שונה. הבהמה נאחזת ברגליה בקרקע, כלומר, אפשר להגביה בהמה, אבל קשה לעשות את זה, כי הבהמה מתנגדת לכך ונאחזת בקרקע. ולכן דרכה במשיכה ונקנית היא בכך. פה הגמרא עוברת למשהו אחר. רב ושמואל דמת רביי ושניהם אמרו, קור ב-30 אני מוכר לך, יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. אם אמרו שניהם, שניהם אמרו רב ושמואל, אדם שאמר לחברו, קור של פירות, מידת נפח, ש-30 שעה, אז הוא אומר, אני מוכר קור ב-30 סנאים אני מוכר לך, יכול לחזור בו במקח אפילו בשעה האחרונה של הקור. כלומר, אפילו מכבר נמדדו לתוך כליו של לוקח 29 שעים, יכול המוכר או הלוקח לחזור בו במקח כולו, כי כל קור יחד נחשב, כל הקור יחד נחשב כמקח אחד. עד שלא נמדד כל הקור יחד, לא נגמר מקח ולא קנה כלום. אבל זה כשהוא אמר לו קור ב-30. אבי אומר, קור ב-30, שעה בסלע, אני מוכר לך פה ראשון ראשון קנה. מכיוון שפרד אמר שעה בסלע, נחשב את כל שעה כמקח נפרד בפני עצמו, וכל שעה בסלע שנכנסה לכליו של לוקח, קנה אותו מיד, ואין המוכר יכול לחזור בו מהמחירה. אומרת, אם אתה שמה, אם הייתה עמידה של אחד מהם ראשון ראשון קנה, ואף אחד לא התמלאה עמידה, הרי למדנו מהברייתא, אם הייתה עמידה של אחד מהם של לוקח או של המוכר, ראשון ראשון קנה. אם הייתה עמידה של לוקח, כל מקצב ומקצב שנכנס לא רק לי, לכלי המידה, ראינו את הברייתא הזו בדף הקודם, אז כנב קונים לא מדין חצר, אף אגב זה לא נתמלא עמידה, למרות שלא נתמלא עמידה, ודאי מדובר באופן שאמר מוכר לוקח, קור אני מוכר לך. אז אף לפי כן, למרות שהוא אמר אני מוכר בצורה כזאת, אתה רואה שכן קנה את זה. אלא אומרת כבר כגון דאמר להין ב-12 סלעים, לוג בסלע אני מוכר לך. יכול שהוא אמר לוג בסלע, שבזה כל לוג ולא נחשב כמקח בפני עצמו. כמו שמר רב כהנה, שנותות היו בהין, ההכנה משנותות היו במידות. שנותות היו בהין, כלומר, בכלי המידה שהיה במקדש, למדוד בו הין, לצורך מדיעת הנסחים של הקורבנות, היו בו שנתות. כלומר, בליטות בדפנותיו, סימנים למידת חצי ההין, ושליש ההין וכו', ורבע ההין וכדומה. גם כאן שנתות היו במידות, שהמידה שמדובר הברייתא, היו בה שנתות, כלומר, היו בו מידות, והיו בה 12 שנתות לסמן את ה-12 הלוגים. מה שהברייתא ראשון ראשון קנה, כל לוג ולוג של שמן של יין שהתמלא בכלי. אז הוא קנה אותו מכם שכל לוג ולוג הוא מקח בפני עצמו. עכשיו הגמרא מקשה על הסיפה של רב ושמואל שאומר קור ב-30 שעה בסלע ראשון ראשון קנה. תשמע, סוחט הפועל לעשות עמו לגורן, היום בדינר ולגורן יפה סלע, אסור לעלות ממנו, אבל אם שכרו מהיום בדינר ליום ולגורן יפה סלע מותר. ויסא גדך קור ב-30 שעה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה, חנמי, כמה מפסיק פסק. מהיום מדינה ליום ולגורן יפה סלע מותר עמי, והאגר נטר ליהו. כלומר, הסוחט הפועל לעשות עמו לגורן, יעבוד עבורו בעונת הגורן, הסיבת התבואה מהשדה, נותן לו שכרו מראש, לפני תחילת העבודה, עכשיו נניח הוא חודש ניסן, והגורן מתחיל באייר ובסיוון. היום בדינה, כלומר, משלם לו עכשיו בניסן, דינר עבור כל יום מ-30 ימי הגורן, ולגורן יפה סלע. כלומר, בעונת הגורן, שכרו של הפועל של עבודה כזו היא סלע, 4 דינרים לכל יום. אלא שפועל מסכים איתו מבעל הבית דינר בלבד, לפי מחיר העבודה היום. כי הוא מקדים בעל הבית לשלם, לכן הוא מקבל פחות כסף. לכן מחיר יותר נמוך. אסור לנות ממנו. כלומר, אסור לבעל הבית לנות מעבודת הפועל, אם יחשב לו שכרו על פי השכר הגבוה המשולם בעונת הגורן. אם יעבור עבורו בזול, זה נהיה כריבית. הקדמת המעות מראש, לפני תחילת העבודה, נהיה כהלוואה. נהיה כאילו הפועל משלם עבור הלוואה, זו ריבית, שנותן לבעל הבית עבודה שווה סלע, סלע ליום, תמורת דינר אחד בלבד. אבל אם שכרו מהיום בדינר ליום, אם זכרו מהיום, בדינה ליום, שהפועל מתחיל לעבודתו מהיום, ממשיך לעבוד עד הגורן, ושאין לו בעל הבית בתחילת עבודתו, ולגורן יפה סלע, מותר. מכיוון שהפועל מתחיל לעבודתו מיד, כל תקופת העבודה מניסן ועד הגורן נחשבת בעצם כסחירות אחת ארוכה, אז אין כאן הקדמת מעות, אין פה ריבית, אין פה דבר שנראה כריבית, לכן זה מותר. עכשיו, איסא גדעת אך, קור ב-30 שעה בסלע אני מוכר, אך ראשון ראשון קנה, כל שעה נחשבת כמחבר בפני עצמו, הכנה גם כאן. בסוחרת הפועל, כשמתחיל לעבודתו מהיום, כמה מפסק פסק, ראשון ראשון פסק. כל יום ויום של עבודה נחשב כשכירות נפרד בפני עצמה, מכיוון שאמר לו בעל הבית לפועל שהוא שכרו דינר ליום, כדרך שאומר שעה בסלע, אז דנים כל שעה כמקח בפני עצמו. אז מה שאמרנו מהיום לדינר ולגורן יפה סלע מותר עמי, ואגר נטר ליהו, הרי זה שכר המתנת מעות. מכיוון ששכירות הימים של עונת הגורן נחשבת כשכירות בפני עצמה, ולא הוכל עד עונת הגורן, אז הקדים לו את המעות במניסן על עונת הגורן, הנותן לה שכר מראש לפני תחילת עבודה, ועבור הקדמת המעות שהיא כאין הלוואה, יש פה איסור ריבית. כלומר, למרות שהוא מתחיל לעבוד מיד אחרי קבלת השכר, כל יום של עבודה נידון כשכירות בפני עצמה. זה מה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו פה. ובעצם לגבי ימי עונת הגורן נקדים לו את שכרו, וזה כהלוואה. אמר רב ותסברה, זלזול בשכירות מי אסור? אסור לפועל להוזיל את שכרו? אפילו נקדים בעל הבית השכר לפועל בניסן ולא עבד ימי עונת הגורן. מדאורייתא הרי אין פה איסור ריבית, כך דרכם של הפועלים. כשאין מה לאכול, רוצים לקבל כסף מראש, ולכן מוזילים את המחיר שלהם. אומרת, אז מה ישנה רישה או מה ישנה סיפה? לרישה זה לא כאבית בעד אם יעשתה, ברישה מכיוון שלא מתחיל לעבוד מיד, מחזיק כעד הנטר לי, נראה כאילו הוא נותן ריבית. אבל סייב את זה כעביד בעד ימי אשתה, מכיוון שהפועל מתחיל לעבסות עמו מעכשיו, לא מחזיק, כעד ענת עלי, זה לא נראה כשכה המתנת מאוד, ולכן לא יחמירו בזה, אבל אם פה ריבי מדורייתם בכל מקרה. או למדו במשנה, אם היה מחובל בקרקע ותלש כלשהו קנה, עומד גם כי משום זה תלש כלשהו קנה את כל הפשטן המחובל בקרקע, הרי לא משחרר את הפשטן שתלש, איך הוא קנה את כל הפשטן. אמר רב ששת אחר מהעסקין, דאמר לי, המוכל הלוקח, לך יפה לך קרקע כלשהו, קנה כל מה שעליה. אנחנו עוסקים, מדובר שאמר המוכל הלוקח, לך יפה לך קרקע כלשהו, ואז תוכל לקנות מה שעליה. כלומר, די תלישת הפשטן מתייפה הקרקע ונעשית נקייה ורויה לחרישה, דבר זה נחשב כמעשה קניין של חזקה בקרקע, שהקרקע נקנית בחזקה, ומועיל מעשה קניין זה של חזקה לקנות הפשטן המחובר לקרקע, בקרקע, שכל המחובר לקרקע הוא כקרקע ונקנה בחזקה. הגענו דף פי זין עמוד א' במשנה באמצע עמוד, ויראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.